שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ט, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il. דף יומי של 10 דקות, אני מתנצל מראש על הצרידות, אני מקווה שבכל זאת השיעור יהיה מובן. הנושא שלנו זה החשיבות של המידות המדויקות שהמחנוונים משתמשים בהם. כלומר, שישתמשו במשקולות מדויקות ובכלי מדידה מדויקים לנפח. לומדים את זה מהתורה, מהפסוקים בדברים כ"ה, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה, זה לגבי משקל. אותו דבר לגבי נפח, לא יהיה לך איפה ואיפה גדולה וקטנה, ויש גם מצוות עשה, אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך. אז למדנו שצריך שיהיה מידות מדויקות, אבל למדנו בדף הקודם שלא רק שצריך שהמידות יהיו מדויקות, אלא אדרבה, המוכר צריך ללכת קצת לקראת הקונה. ראינו את זה לגבי משקל, וראינו שיש שתי שיטות ללכת לקראת הקונה במשקל, וראינו שזה תלוי במנהג. שיטה אחת זה להכריע במוזניים, כלומר שכשאני שוקל את הסחורה, אני לא אעשה ששתי כפות המוזניים יהיו בדיוק באותו גובה, אלא שהצד של מה שהקונה מקבל יהיה נמוך בטפח, וכך הוא מקבל קצת יותר ממה שהוא בעצם משלם עליו, ליתר ביטחון, שלא יהיה מצב שהוא יקבל פחות מדי. זה אפשרות אחת, זה רק במקום שנהגו לעשות ככה. במקום שלא נהגו לעשות ככה, אז עדיין הם צריכים להוסיף, ואז הם מוסיפים באחוזים, בלח 1 מ-100, ביבש 1 מ-200 או 400, ראינו בדף הקודם שזה בטייקו. כל זה לגבי משקל. לגבי נפח, פה אין הוראה שחייבים להוסיף לו, אבל היו מנהגים שונים. היו מקומות שנהגו לשטח לגמרי את הסחורה שבתוך הכלי מדידה, למשל אם אני מוכר לך קמח, אז קוראים לזה למחוק. אני מעביר איזשהו מקל ישר מעל הקמח, בשביל שהקמח יגיע בדיוק לקו העליון של כלי המדידה ולא יעבור אותו בכלל. זה נקרא למחוק, ויש מקומות שהיו גודשים, כלומר ממלאים קצת יותר מעל פני כלי המדידה. אז בזה ראינו שזה גם תלוי במנהג המקום. אז זה כבר ראינו בדף הקודם. עכשיו נלמד שאסור לשנות מהמנהג. את זה לומדים בשני המקרים, גם לגבי כלי מדידה וגם לגבי משקל, מאיפה שלמה לגבי כלי מדידה ומאבן שלמה לגבי משקל, כלומר זה צריך להיות שלם לפי מנהג המקום, מה שנקרא שלם באותו מקום. אבל הברייתא עכשיו אומרת יותר מזה, לא רק שאסור לשנות אם הצד השני לא מסכים, אלא אפילו אם הוא מסכים, ואפילו אם אני משלם לו את הפער, כלומר אם אני מוכר לך קמח במשקל, ואני אומר אני לא יוריד את גובה המוזניים בטפח במשקל, אבל אני אוזיל לך מהמחיר את מה שאתה מפסיד מזה, עדיין הברייתא אומרת שאסור. אותו דבר לגבי כלי מידה, ולומדים את זה מהמילה המיותרת בפסוק וצדק, גם לגבי אבן גם לגבי איפה, והסיבה היא שברגע שאין משקולות ומידות מדויקות וקבועות בכל מקום, זה פתח לרמאים, כי אחד יגיד שהוא קבע ככה ובאמת הוא קבע אחרת, ואחד יגיד שהוא לא הוריד טפח כי הוא הוזיל על זה, זה פתח לרמאים. אנחנו רוצים שיהיה מידות מדויקות וקבועות לכולם. עכשיו אנחנו בשליש העמוד, לפני שנעבור הלאה, יש חור קטן שצריך להשלים. המשנה גם אמרה שאם יש מקום שנוהגים למדוד בכלי גדול, אז אסור למדוד בכלי קטן ולהפך. מה הכוונה? אם אני מוכר לך 6 קבים, אני יכול למדוד את זה בכלי גדול של 6 קבים, ואני יכול למדוד לך 6 פעמים בכלי קטן של קו. אז פה צריך ללכת לפי המנהג. למה? כי אם המוכר מודד בכלי גדול, הוא מרוויח מזה. כי אפילו במקום שבו מוחקים את הלמעלה של הכלי, כלומר נותנים לגמרי קו ישר, עדיין זה תמיד קצת יותר מעל. אז אם הוא מודד בכלי גדול, אז הוא מפסיד את אותו קצת רק פעם אחת. אם הוא מודד בכלי קטן, הוא מפסיד את אותו קצת 6 פעמים. אמנם פני השטח גם יותר קטנים, אבל ברור שהם לא יותר קטנים בשישית. ולכן הוא מפסיד כמעט פי 6 את אותו קצת שהוא גודש למעלה. אז לכן הולכים לפי המנהג. אם המנהג הוא בגדול, אז עושים בגדול בשבילו להפסיד את המוכר. אם המנהג הוא בקטן, אז עושים בקטן בשבילו להפסיד את הקונה. ועכשיו נעבור הלאה. אנחנו בשליש העמוד, יש פה דרשה חסידית של רב יהודה. קראנו מקודם את הפסוק, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן. רב יהודה דורש את זה בדרשה חסידית. הוא שם את הפסיק אחרי לך. כלומר, לא יהיה לך, פסיק, בכיסך אבן ואבן. כלומר, לא יהיה לך ממון אם בכיסך אבן ואבן, אם אתה לא נוהג ביושר לגבי מדידה של משקל. אותו דבר לגבי איפה, ואותו דבר לגבי המצוות עשה. אבן שלמה וצדק, אם כן יש לך אבן שלמה וצדק, פסיק, אז יהיה לך, אז יהיה לך ממון. ועכשיו אנחנו קצת מתחת לשליש העמוד. הגמרא מביאה ברייתא שאומרת שלא רק שאתה צריך לדאוג שיהיה לך מידות מדויקות, אלא שזה גם אחריות ציבורית. הבייטין צריכים להעמיד פקחים בשביל לדאוג שלכולם יהיו מידות מדויקות. הברייתא לומדת את זה מהאיתור של יהיה לך, שצריך להעמיד פקחים לגבי המידות. אז זה לגבי המידות והמשקולות. האם גם צריך להעמיד פקחים לגבי מחירי הסחורות? כלומר, לדאוג שאף אחד לא מייקר יותר מדי. ואנחנו נראה שבעצם יש פה מחלוקת איך לנהל כלכלה, עד כמה השלטון צריך להתערב בנעשה בשוק. אז בזה יש מחלוקת. הברייתא עצמה אומרת שלא, ורשב"א מסביר כי כוחות השוק כבר יוזילו את מי שמייקר. כלומר, אם אדם מוכר ביוקר, אז פשוט לא יבואו אליו לקוחות, ילכו למישהו אחר, ואז גם הוא ימכור בזול. אבל דבי נסיעה כן היו מעמדים פקחים. אז שמואל שלח את קרנה בשביל להגיד להם לא לעשות את זה, כי הברייתא אמרה שלא. אבל קרנה עצמה שמו אמר להם דווקא כן לעשות את זה, כי הוא שמח לרמי בר חמה ורב יצחק שאמרו כן לעשות את זה. כי הם אמרו, נכון שיש כוחות שוק, אבל לפעמים יכול להיות מצבים שבו חנויות כן ימכרו ביוקר. למשל, אם לכל החנויות נגמרה סחורה מסוימת, אז מי שיש לו ימכור ביוקר. או אפשר גם להציע שאולי הוא חשש שיעשו קרטל ביניהם, וימכרו כולם ביחד ביוקר באותו מחיר, ולכן צריך פקחים של הבית דין. שמואל, כששמע שקרנה פסק בניגוד למה שהוא אמר לדבי נשיאה, אז הוא אמר לו שתגדל לו קרן מהעין. יש פה מחלוקת בגרסות, האם זה באמת קרה לו או לא. עכשיו אנחנו בשליש התחתון של העמוד.
יש פה שלוש ברייתות שאומרות איך לשקול.
אז ברייתה הראשונה אומרת שאם הוא רוצה ליטרה, ליטרה זה מידת נפח, אבל משתמשים בזה גם בתור מידת משקל, שמקבילה בערך לשתי רביעיות, משהו כמו כוס פלסטיק בימינו. אז אומרת הברייתה, אם הוא רוצה ליטרה, תשקול ליטרה, אם הוא רוצה חצי ליטרה, תן לו חצי, רבע, רבע. מה החידוש? ברור. עונה הגמרא שעד כאן מתקינים את המשקולות, ולא מעבר לזה. מה הכוונה? אז יש בזה שני כיוונים. יש חישונים שאומרים שפחות מרבע לא היו עושים משקולות, כי הקונים לא היו בקיאים באותם משקולות, ואז המוכרים היו יכולים לרמות אותם. אז מה כן היו עושים? אז רבנו גרשום אומר שעושים בעומדן, רשב"ם אומר שהיו שוקלים מול מטבעות. זה כיוון אחד. כיוון שני, הרח אומר שהמשקולות צריכים להיות בכפולות האלו, של רבע, חצי, שלם, ולא למשל שליש חמישית, כי זה דבר שיותר קשה לקונים להבחין האם זה מדויק או לא, אנחנו לא רוצים שמתבלבלו או שירמו אותם. אז זה ברייתא ראשונה. ברייתא שנייה, אם הקונה רוצה משקל של שלושת רבי ליטרה, אז לא שמים לו שלוש משקולות של רבע ליטרה בכף אחת, וכנגד זה את הסחורה. למה? מסביר הרמב״ם, כי אנחנו מפחדים שהמוכר, בטעות או שלא בטעות, לא ישים שלוש אלא שתיים, לכן מה שעושים, שמים מצד אחד ליטרה שלמה, ובצד השני של הסחורה, אתה שם רבע ליטרה, ומוסיף עד שהמוזניים שוות. וככה יוצא שהוא קיבל שלושת רבי ליטרה. כלומר, בשביל למנוע טעויות או רמאויות, אנחנו מעדיפים תמיד שתשקול מול יחידות שלמות. וברייתא האחרונה בעניין הזה, אם הוא מבקש 10 ליטרין, אז פה יש דין שמאוד דומה למה שאמרנו מקודם על כלי גדול וכלי קטן, אז תמדוד לו הכל ב-10 ליטרין בפעם אחת, ולא ליטרה ליטרה 10 פעמים, הפעם זה לטובת המוכר, כי על כל מדידה אתה הרי צריך להכריע בטפח. אז אם אתה עושה את זה ב-10 פעמים מפרדות, המוכר מפסיד מזה. אם הוא עושה את זה בפעם אחת, אז הוא פחות מפסיד, וככה ברייתא אמרה לעשות. עכשיו אנחנו 7 שורות מתחתית עמוד א', יש פה כמה דינים על המבנה של המוזניים. כשמה שצריך להקפיד זה שא' יהיה אפשר להכריע, כמו שאמרנו שצריך להוריד את הצד של הסחורה בטפח, תכף נראה שיש דברים קטנים ששם מספיק להוריד פחות, כמו זהב וכסף. דבר שני, הקנה, שזה המוט האופקי, שמחזיק את שתי כפות המוזניים, אסור שהוא יהיה קצר מדי, כי ככל שהוא יותר קצר, אז מנוף יותר קצר, אז משקלים קטנים פחות משפיעים עליו. אנחנו רוצים שגם משקל קטן ישפיע כדי שהשקילה תהיה מדויקת. אז הברייתא מתייחסת לכמה חלקים במוזניים. נדמיין מוט אופקי, אליו תלויות מלמטה שתי כפות מוזניים משני הצדדים, ובאמצע המוט הזה יש מוט קטן אנכי שהוא תלוי בתקרה. בין המוט שתלוי בתקרה לבין הקנה שמחזיק את כפות המוזניים, יש איזשהו ציר. לציר הזה, לפי פירוש אחד, קוראים נפש המוזניים, למוט האנכי קוראים קנה, ולחבלים שקשורים לקנה ומחזיקים את כפות המוזניים מתחתם, קוראים מיתנה.
יש ציור של זה בגמרת שטיינזלץ, מן הסתם גם בשאר הגמרות עם פירושים. אם מישהו יכול ליצור ציור יפה ולשלוח לאתר, אני מאוד אשמח ונשים באתר.
אז הברייתא מדברת על 4 סוגים של מוזניים. מוזניים ששוקלים איתם דברים גדולים כמו ברזל ונחושת, צריך להרחיק מהתקרה ומהרצפה 3 טפחים, בשביל שיהיה תנועה חופשית למוזניים, שיהיה אפשר גם להכריע טפח. האורך של הקנה יחד עם המיתנה, עם החבלים, סך הכל צריך להיות 12, כלומר הקנה עצמו זה 4 טפחים, 2 מכל צד של האמצע, והגובה של החבלים זה עוד 4 טפחים. זה במוזניים גדולות. במוזניים קצת יותר קטנות, צמרים וזגגים, צריך להרחיק מהתקרה ומהרצפה 2 טפחים, והאורך הכולל של הקנה יחד עם החבלים זה 9. חנווני ובעל הבית זה יותר קטן, מרחיקים טפח מהתקרה ומהרצפה, והאורך הכולל זה 6 טפחים, וטורטני, שזה מוזניים לכסף וזהב, זה עוד יותר קטן, מספיק להרחיק מהתקרה ומהרצפה רק 3 אצבעות, לא צריך להכריע יותר מזה, ולגבי האורך, פה הברייתא לא ידע מה לומר. אז זה דבר ראשון לגבי הגודל של המוזניים.
ודרך אגב, רב מני בר פטיש אומר שזה גם נכון לעניין קבלת טומאה, שרק אם המוזניים עשויים כמו שאמרנו עכשיו, הם נחשבים ככלי והם יכולים לקבל טומאה. ואומנם יש ברייתא שכבר אמרה את זה לעניין מוזניים של חנווני שצריך להרחיק טפח מהתקרה, אחרת זה לא נחשב כלי לעניין טומאה, אבל עדיין רב מני צריך לחדש שזה גם נכון לגבי הקנה ולגבי המיתנה. אז זה היה דיון לגבי גודל המוזניים, עכשיו נדבר על החומר ממנו עשויים המוזניים. אנחנו בשורה החמישית בעמוד ב', צריך שהמאזניים יהיו עשויים מחומר שלא מתבלה, בשביל שלא יהיה עם הזמן שינוי במשקל. ולכן לא עושים את המאזניים מכל מיני מתכות מעורבבים, או מבדיל, או מיופרת, אלא מאבן או זכוכית. אז כל זה היה לגבי המשקולות, עכשיו נדבר קצת על המחיקה של כלי מדידה. אמרנו שכששמים למשל גרעינים בתוך כלי מדידה, אפשר לשים גדוש ואפשר למחוק. כלומר לעשות שהחיטים למעלה יהיו שטוחות ממש עם הקו של פני השטח של הכלי. עכשיו כשמוחקים, אפשר למחוק חזק, ואז אתה בעצם גורע ממה שהקונה מקבל, ואפשר למחוק חלש יותר, ואז הקונה מקבל קצת יותר. אז הגמרא מגדירה כמה דברים שבהם צריך ללכת בדרך האמצע, או לפי המנהג, ולא לעשות חזק מדי ולא לעשות חלש מדי. אז דבר ראשון זה עם מה אתה מוחק, אל תשתמש בכלי שהוא כבד מדי, וגם לא בכלי שהוא קל מדי, אלא במשהו בינוני. קל מדי זה מקל של דלת, כבד מדי זה ממתכת, באמצע זה עץ זית, אגוז, שקמה, אשברוע, זה דבר ראשון. דבר שני, הכלי עצמו הוא יכול להיות עבה והוא יכול להיות דק. אם הוא דק זה מוחק מאוד טוב. אם הוא עבה זה פחות מוחק טוב. אז פה כמובן שאל תעשה גם וגם. כלומר כשאתה מוכר אתה תעשה עבה בשביל שישאר אצלך יותר, וכשאתה קונה אתה תעשה דק בשביל שתקנה יותר, אלא תעשה לפי המנהג. אם כולם עושים עבה, עבה, דק, דק. דבר שלישי זה המהירות של הפעולה של המחיקה. אם אתה עושה מהר מדי אז זה מוריד קצת ואז זה טוב לקונה. אם אתה עושה עבודה איטית ויסודית אז זה מוריד הרבה ואז זה טוב למוכר. אז אל תעשה מהר מדי ואל תעשה לאט מדי. ועל כל השיטות האלו למחוק הרבה או למחוק קצת, אמר רבן יוחנן בן זכאי שמצד אחד אוי לי לומר אותם כי הוא לא רוצה לגלות לרמאים טריקים, אבל מצד שני הוא חייב לומר אותם כי לא רוצה שהרמאים יחשבו שההלכה לא חושבת על כל פרט ופרט. בסופו של דבר הוא כן אמר אותם כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. עכשיו אנחנו ממש באמצע עמוד ב', עד עכשיו התייחסנו בעיקר לפסוק בדברים, עכשיו יש ברייתא שמביאה את הפסוק בויקרא, שגם כן מדבר על הצורך להיות ישרים בענייני מידות, אומרת התורה לא תעשו עוול במשפט, במידה, במשקל ובמסורה. והברייתא מסבירה מה זה כל אחד מהם, אז מידה זה מדידת קרקע, למשל שאם באים אליך שניים שמחלקים קרקע ביניהם ואתה מודד להם את הקרקע, אל תמדוד לאחד בקיץ ולאחד בחורף, כי בקיץ החבל מדידה מתקצר כי הוא מתייבש, ואז יוצא שזה שמדדת לו בקיץ יקבל פחות מזה שמדדת לא בחורף. במשקל זה שלא תטמין את המשקולות שלך במלח, כי זה מוסיף למשקל, למרות שעדיין על המשקולת יהיה כתוב את מה שהם היו בהתחלה. ובמסורה זה שכשאתה שופך משהו לתוך כלי מדידה, כי אז יש קצף וזה נראה שיש יותר נוזל ממה שיש באמת. ומסיים את הברייתא, אם במסורה, שזה כלי מדידה מאוד קטן, זה 1 חלקי 36 של לוג, שזה בערך פחות מחצי סנטימטר בכוס פלסטיק. התורה כל כך הקפידה שאפילו בזה תיזהר שזה יהיה מדויק, קל וחומר שבמידות יותר גדולות צריך מאוד מאוד להיזהר. ואנחנו ממש ברבע התחתון של העמוד, אומר רב יהודה בשם רב, אסור לך אפילו להשהות בבית מידות לא טובות. ואפילו אם זה משהו שאין סיכוי שתשתמש בו, כמו כלי מדידה שהפכת להביט של מי רגליים. עדיין יכול להיות שיום אחד תצטרך וכן תשתמש, אבל המקביל את זה רב פאפה, זה דווקא במקום שבו אין פקחים של השלטון שנותנים אישורים לכלי מדידה. כי ממילא צריך אישור לכל כלי מדידה. אז אתה יכול להשאיר אצלך בבית, לא יהיה לו אישור, אז ממילא אף קונה לא ייתן לך להשתמש בו. אבל מה קורה אם זה מקום שלא נותנים אישורים חתומים, אבל כן יש פקחים שבאים ומסתובבים לראות אם אנשים משתמשים במידות לא תקינות? אז רב פאפה רצה להתיר, כי סוף סוף יש מישהו שבודק, אבל הגמרא דוחה את זה כי יש זמנים כמו ערב שבת בין השמשות, שזה זמן דחוק ולא יהיה פקחים, ואז יכול להשתמש בזה, ואז הוא יצליח לרמות. והגמרא מביאה ברייתא לחזק את מה שרב יהודה אמר בשם רב, שבאמת אסור לאדם להשאיר כלי מדידה שהוא חסר או יותר ממה שכתוב עליו באמת, אפילו שזה עבית של מי רגליים, אבל מצד שני, הוא יכול לשים את כל המידות השונות כמעט שיש, שעת, ירקף, חצי תרקף וכולי, וגם בלח, הין, חצי הין, שלישית הין, העיקר שמה שכתוב זה מה שבאמת יש. ואגב, בניגוד למשקל ששם ראינו שיש מינימום שמתחתיו כבר לא עושים משקולות, כי שם האנשים כבר לא בקיים אז עושים או בעומדן או מול מטבעות, פה עושים אפילו קורטוב, שזה 1 חלקי 64 של לוג, שזה בערך 6 סמק, אבל מה שכן נראה בדף הבא זה שיש פה הגבלה לא לעשות מידות שהן דומות אחת לשנייה יותר מדי, כי אז אפשר לבלבל ביניהם. את זה נראה כבר בדף הבא, אנחנו בשורה השלישית בצדיק עמוד א', אז נסכם את מה שראינו היום. ראינו בהתחלה לא לשנות מהמנהג לגבי הכרעה במשקל והקדשה בכלי מדידה, ראינו את הדרשה של רב יהודה, ראינו שצריך פקחים על ענייני מידות, וראינו מחלוקת האם הם גם מפקחים על המחיר בשוק, דיברנו על דרכים שונות לשקול כנגד משקל של ליטרה, דיברנו על מבנה המאזניים שלא יהיו צמודות לתקרה או לרצפה ושיהיו ארוכות מספיק, דיברנו על איך מוחקים שימחק בצורה בינונית ליותר מדי, לפחות מדי, הסברנו את הפסוק במידה, במשקל ובמסורה, וסיימנו שלא ישה אדם בביתו מידה שלא מדויקת, אפילו זה אבית של מי רגליים, כל טוב.